נתחיל. שלום לכולם, האורח שלנו היום הוא במילים פשוטות מומחה להרגלים. עכשיו נכון, דיברנו כבר בפודקאסט על הרגלים בכל מיני פרקים, אך הפעם נצלול לעומק הרבה יותר. מי שכאן איתנו הוא אחד מהמרצים הפופולריים בישראל בהתפתחות אישית וספציפית בבניית הרגלים שמנצחים. הוא אימן כ-4,000 אנשים ב-10 השנים האחרונות שהתעסק בתחום. הוא רזה כ-25 קילו והחל לרוץ אולטרה מרתונים לאחר שעזב את העבודה שלו בהייטק. הוא מהמשפיעים על העתיד של המגזין דה מרקר ומאמן הבית בבוזגלוס בעונה הרביעית. אז בואו נקבל אותו, את הסופר של הספר 8 ימים מסע לכילוף עצמי, אלי שחף. תודה רבה שאתה כאן איתנו.
אהלן אורן, מה המצב?
מצוין. אז אני רוצה לשאול, דבר ראשון, קראתי עליך שבאמת עזבת את התחום הזה של הייטק ונכנס לתחום הזה של קואוצ'ינג והתפתחות אישית. עכשיו רק שאלה כעוד מקדימה, אם נגיד היית חוזר עכשיו לגיל 20, שיש לך את הידע שיש לך היום, היית מתחיל מן הסתם ישר בדרך הזאת שכיום אתה יודע שהיא התשוקה שלך, נכון?
לא.
אוקיי, אתה יכול להסביר בקצרה למה לא?
עכשיו, המחשבה הזאת של מה הייתי יכול לעשות, היא מחשבה מאוד 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 לא מקדמת. כשאתה חושב על כל הדברים שלא עשית וכל הדברים שפספסת, יש משהו שאפשר לעשות עם זה? כי לדעתי לא.
נכון, נכון, אני ספק.
ואני חושב שחלק ממי שאני, זה העובדה שעברתי הרבה דברים בחיים, וזה הכין אותי למי שאני היום. כל ההתלבטויות שלי במשך שנים, כל הגישה השלילית שלי במשך שנים, אפילו לימודים בטכניון שלא השתמשתי בהם אפילו שנייה, אני מהנדס, ולא עבדתי בזה אף פעם, הם הכינו אותי לרגע הזה. אני אפילו יכול למצוא קשר ישיר בין הלימודים בטכניון למה שאני עושה היום. אפילו שלא, זה לא קשור בכלל, אני יכול להבין איך זה הכין אותי. ולא הייתי משנה את זה בשום צורה.
אז הסיבה ששאלתי את זה, זה נכון לך ספציפית אין מה לעשות את זה, הסיבה ששאלתי את זה, זה בשביל החבר'ה הצעירים שבגיל שלי, שיודע שחלק מהם מקשיבים לזה, שאתה יודע, הם משתחררים מהצבא וצריכים להחליט מה לעשות. אז הסיבה ששאלתי את זה, זה כדי סוג של, אתה יודע, לכוון אנשים שכרגע מחפשים את מה שרוצים לעשות בחיים. מה גרם לך לסטות מהדרך של של ההייטק, שאפשר לקרוא לה כזה הדרך הברורה מאליה, ולהתחיל לעשות את מה שאתה כבר עוסק בו 10 שנים כיום?
מעולה. אז יש שתי דרכים לעשות את זה. אני אספר לך כמובן ואני אענה לשאלה שלך, ואם תרצה שאני אתן טיפים לצעירים, אני ארצה לתת. אין בעיה, ויש לי גם הרבה מה להגיד על הדבר הזה. הרבה ממש. אוקיי, היה לי היום בדיוק שיחה ארוכה מאוד עם חברים על זה במהלך הריצה בבוקר, אז בכלל אני מוכן אפילו עם טיעונים. אז התשובה היא שמה שקרה, אני למדתי בטכניון, עשיתי תואר בהנדסה, זה משהו שהוא מאוד שונה מהאופי שלי. זאת אומרת, אם היית אומר לי, ואמרתי לעצמי, מה אני בעצם רוצה ללמוד, מה מעניין אותי? מה שעניין אותי זה היה ללמוד היסטוריה וגיאוגרפיה. אלו דברים שמעניינים אותי. ואבא שלי שהוא מורה, אמר לי, בסוף אתה תגמור מורה כמוני על גופתי, אל תלמד את הדבר הזה. והחברה שלי דאז, שהייתה אשתי, שאני שחררתי מהצבא בגיל 23, אני עשיתי קבע, הייתי ביחידה מובחרת, ואשתי אמרה לי, טוב, מה את בזבז את החיים שלך? מה יש לעשות עם גיאוגרפיה והיסטוריה? והיא צדקה, ואבא שלי אמר לי, תקשיב, אנחנו נממן לך את הלימודים, לך תלמד איפה שאתה רוצה בטכניון, מה שאתה רוצה. עכשיו, אני בכלל לא חשבתי שאני יכול להתקבל לטכניון, ומבחינתי זה היה מקום כזה שהוא 17 רמות מעליי, אבל ראיתי פקולטה אחת שאני יכול להתקבל אליה. זה היה פקולטה להנדסת סביבה, זה פקולטה שבדיוק הקימו אותה. זה היה אז חלק מהנדסה חקלאית שלא קיימת היום, אבל אמרתי, אוקיי, זה מעניין אותי. והתקבלתי. ולמדתי ארבע וחצי שנים, זה אמור לקחת 4 שנים, לי זה לקח 4.5, ושם למדתי להסתדר היטב, כן? כי גאון גדול לא, אני לא, בכל מה שקשור למקצועות הריאליים, אבל למדתי איך לשרוד, איך לפתור בעיות מהר. זה משהו שאני עושה אותו היום בעצם גם, כשאם חושבים על זה. ואחרי זה עבדתי בכל מיני משרדים של, כל מיני חברות של ניהול, והגעתי לניהול של חברת צמיגים, לניהול תפעול של חברת צמיגים, ומשם הגעתי לניהול תפעול של חברת סטארט-אפ, שמהר מאוד נכנסתי שם לתוך העניינים. אני לא מהנדס תוכנה או משהו כזה, זה לא זה, אבל נכנסתי דרך התפעול, ותוך חודשיים סגרתי את כל היעדים השנתיים בתפעול, ואז אמרו לי, אוקיי, אז בוא תיכנס לעוד תחומים, ופתאום התחלתי להיות מנהל פרויקטים וכל מיני דברים כאלה. ואז IBM קנתה אותנו, מה שנקרא אקזיט, כן? כן. אני הייתי שכיר, אז לא נהניתי מזה ברמה שסידרה אותי בחיים. ואז עבדתי ב-IBM כמה שנים, והגעתי שם למשרות די בחירות. שוב, לא כתבתי קוד, לא תכנתתי, אבל הגעתי למשרה די בחירה, והרווחתי הרבה כסף. אבל לאורך כל השנים האלה, זה פשוט לא היה זה. זה לא היה מה שרציתי לעשות. ולא ידעתי מה כן. אם הייתי מסתכל ברשימה של מקצועות אפשריים, של מה אני יכול לעשות או מה נכון לי לעשות, אף מקצוע שרשום שם לא היה המקצוע שעניין אותי.
מה הרגשת כאילו, כאילו מה זה לא היה זה, כאילו מה היה הרגשות שלך?
אז הרגשה שלי הייתה קודם כל זה שזה לא זה. לכאורה, אני הסתכלתי עליכם שלי, אמרתי לעצמי, מה אתה מתלונן, יא לץ, כאילו אתה מרוויח 30 אלף שקל לחודש, יש לך אישה וילדים, יש לך אוטו מהעבודה, אתה מקבל ארוחת צהריים, אתה עובד בחדר עם מזגן, זה העבודה הכי טובה שאפשר לחשוב עליה ביקום, מה אתה בוכה? אבל פשוט מצאתי את עצמי מתרוקן מהעבודה הזאת, מתרוקן, לא מתמלא. וכאילו, החיים היו פשוט סדר. מכיר את הביטוי הזה?
כי לא היה לך משמעות.
לא הייתה לי משמעות, ואני בן אדם מאוד מוכוון משמעות, מאוד.
אוקיי.
ולא ידעתי מה אני רוצה לעשות, וניסיתי לעשות המון דברים. במהלך השנים ניסיתי להקים המון מיזמים, במקביל לזה שאני שכיר. המון מיזמים, דברים מזויים לגמרי. הכרתי פרופסור מהטכניון שהוציא פטנט על בניית איים מלאכותיים בים, וניסינו להקים חברה שתמסחר את הדבר הזה, וניסיתי להקים חברה שעושה ברכות בשביל נוצרים, דרך האינטרנט באתרים קדושים לנצרות בארץ, ומיליון דברים כאלה, אבל זה לא היה זה בשבילי, זה אתה יודע, זה היה כאילו רעיון שבו נראה איך עושים אותו, אבל זה לא היה זה, זה פשוט, זה לא תפס אותי בתשוקה באמת. זה רק עניין.
אז מצאת פתאום את הקטע הזה של קואוצ'ינג, איך זה הלך?
מה שקרה, זה שיום אחד נסעתי ברכבת, ואיכשהו האיש לידי התחיל לדבר איתי, בהתחלה חשבתי שהוא רוצה להפיק סרט בכיכובי וכיכובו, אם אתה מבין את כוונתי, אבל מהר מאוד כאילו נכנסנו לאיזושהי שיחה כזאת, ואמרתי לו שאני לא יודע מה אני רוצה לעשות שאני אגדול, אז הוא אמר לי, מה התכונות הכי בולטות שלך? מה התכונות שאתה מרגיש שהן התכונות הכי חזקות שלך? אז אמרתי, כשאני מדבר כולם מקשיבים, אני יודע לספר סיפור. והדבר השני זה שאני מאוד טוב מול קהל. אז הוא אמר לי, אז תעשה הרצאה. אמרתי לו, אבל אני לא רוצה לעשות הרצאה, זה לא מעניין אותי. אז הוא אמר לי, ההרצאה תחשוף לך את הצעד הבא. ואז התחלתי לעשות הרצאות, אני סיפרתי את הסיפור שלי, של איך ירדתי 25 קילו והפכתי לרץ מרתונים. ואנשים...
זה היה לפני שעברת עבודה? סליחה שאני...
זה היה במקביל להייטק.
אוקיי.
ואז אמרו לי, כאילו, התחלתי לעשות הרצאות, ואתה יודע, חברים סידרו לי הרצאה פה, הרצאה שם, כל מיני כאלה, וזה הלך טוב, אני יודע להרצות, אני טוב מול קהל, אני יודע איך לעמוד מול קהל ולרתק. ואז בעצם מה שקרה זה שאנשים אמרו לי, אוקיי, הבנו, רצת מרתונים, אחלה, אבל איך התמדת? כאילו, מה גרם לך להתמיד? והתחיל לשאול אותי כל מיני שאלות על איך זה תקף לגביהם. ואז הבנתי שאני פשוט מספר סיפור, אבל אני לא מבין באמת מה היה שם. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני אלך ללמוד קואוצ'ינג, אימון. והלכתי ללמוד קורס אימון, וכבר בשיעור הרביעי הבנתי שזה מה שחיפשתי. מיידית, כאילו, הכל התלבש לי שם, בול. וכבר בקורס אימון ראיתי שאני הולך להיות כוכב בזה. היה לי ברור, ברור, ברור. תשמע, כשאתה עושה את התשוקה שלך, אתה מאוד טוב בזה ומהר. אתה יודע, כל אחד יכול לנגן פסנתר, אבל לא כולם יכולים להיות מוצרט. כשאתה בתשוקה שלך, אתה נהיה מוצרט.
אתה אומר, זה כישרון, כן.
זה קשה לי לקרוא לזה כישרון, כי זה דרש המון עבודה קשה ומומחיות להביא אותי איפה שאני, אבל...
כן, הפוטנציאל.
יש לך כאילו, ברגע שיש לך תשוקה למשהו, אז כאילו הכוכבים מסתדרים בשורה, אתה מבין מה אני אומר?
כן, אז אתה רואה בעצם לצעירים, כאילו נגיד שעכשיו, אתה יודע, מה זה הצעירים? אני צעיר. נגיד שעכשיו אתה מנסה לבחור את הדרך שלך, אז לנסות המון דברים, עד שאתה מוצא את הדבר הזה שאתה שלם איתו, שבו הכוכבים מתיישרים?
כן, אבל, בסדר, אם אתה רוצה שאני אתן טיפים לצעירים, אני אתן אותם, בסדר?
כן.
אני אתן אותם. אז הדבר הראשון שאני יכול לתת טיפים, זה שאל תירשמו כל כך מהר לאקדמיה. זה הטיפ הראשון, ואני אסביר למה. אנשים הולכים בשנות ה-20 של חייהם בגלל לחץ חברתי לעשות תואר אקדמי, כי זה כאילו נחשב, זה עוזר לך לקבל עבודה. אבל הסיבה היחידה בעיניי לעשות תואר אקדמי היא מדעים מדויקים ועריכת דין. אם אתה רוצה להיות מהנדס או רופא, אתה יודע, משהו של מדעים מדויקים או עורך דין, בשביל זה צריך אקדמיה. אתה לא תברח מזה. אבל כל התארים בפילוסופיה, תקשורת, היסטוריה, יחסים בינלאומיים, יישוב סכסוכים, ידה ידה ידה, אין להם שום אחיזה במציאות, הם לא נותנים שום כישרון, הם לא מקדמים לשום מקום. זה לא שאנשים עם תואר בתקשורת הולכים אחרי זה להיות בטלוויזיה. אין שום קשר. והאקדמיה בעיניי, שפעם נחשבה כאיזשהו מין סוג של אילית, אני יכול להגיד לך שאני עשיתי תואר שני במנהל עסקים, כשעבדתי בהייטק.
אוקיי.
אחרי זה שפתח...
בזמן שעבדת עשית תואר שני?
מה?
בזמן שעבדת עשית תואר שני בעסקים?
כן, תואר שני במנהל עסקים, תואר שני במנהל עסקים, בהרבה מאוד אוניברסיטאות בנוי ככה שהוא יהיה לאנשים עובדים. זה אומר שאתה 50 מהצהריים ושישי עד הצהריים. כאילו אתה דופק 24 שעות כל שבוע במשך שנה וחצי.
כן.
ואתה יודע, זה אומר שאתה מפסיד רק חצי יום עבודה ביום חמישי. אז עשיתי את התואר, זה כבר היה לי ילד כשעשיתי אותו. ואני אומר לך שהתואר שני במנהל עסקים, למרות שהוא היה מעניין, מי לימד את התואר שני במנהל עסקים? פרופסורים שכירים, שזאת העבודה הראשונה שלהם, אתה מבין? אפילו אין להם ניסיון בכמה עבודות. ואני יכול להגיד לך שאחרי שפתחתי עסק, חזרתי לכל הקלסרים שהיו שם, בין זה לבין המציאות, אין קשר שהוא אפילו, כאילו, עם טלסקופ אתה לא רואה את הקשר. כלום שם הוא לא רלוונטי בעולם האמיתי, כלום זירו, אפס. אז מה שאני אומר, שזה אולי מעניין, אבל זה לא באמת מקדם. ואם אתה רוצה שאני אתן טיפים לצעירים, אני אשמח לעשות את זה. ממש, אבל.
יאללה, דבר.
הטיפים שלי, למישהו שסיים צבא, טיפ ראשון זה תעשו את הטיול הגדול. אחרי זה לא תצליחו. אני אומר לכם, מהרגע שאתם עובדים בעבודה במשרה מלאה, מתחילים להיות לכם סטנדרטים של דירה סחורה ואוטו וכאלה, ואז לעזוב את זה ולנסוע לחצי שנה, זה הופך להיות כמעט בלתי אפשרי. אז קודם כל תעשו את הטיול הגדול. תעשו אותו. אתם לא תעשו אותו יותר בחיים. אני עכשיו בן 47, יש לי כסף לעשות את הטיול הגדול. אני לא יכול לעשות אותו, יש לי ילדים, אני לא יכול לעזוב את העסק שלי לחצי שנה. אי אפשר. אני לא אומר שאין אנשים שעושים את זה, זה פשוט כל כך הרבה יותר מסובך. תטיילו.
נכון.
ואחרי זה אני מציע לכם לקחת שנה, להיות יותר טובים. ומה זה אומר? בשנה הזאת אני ממליץ לכם ככה, ללמוד קורס במחירות. לא משנה במה תעבדו, קורס במחירות יעזור לכם. תלמדו קורס במחירות ותעבדו במחירות כמה חודשים. אם יהיה לכם עסק עצמאי, לא משנה למה העסק, גרפיקה, דיקור, אימון או משרד לעריכת דין, אתם תצטרכו למכור. גם בעבודה שלכם בתור מנהלים תצטרכו למכור לעובדים שלכם ולממונים שלכם. תעשו קורס במחירות. הדבר השני, תעשו קורס באנגלית ודברו אנגלית פרפקט. הדבר השלישי, תעשו קורס בהתפתחות אישית. סדנה, קורס, תהליך, תעשו אותו. אלו שלושה דברים שאני ממליץ לאנשים, לקחת שנה מהחיים ולהתנסות בדברים, לעשות קורסים, ללמוד, ללכת לסדנאות, זה יפתח בפניכם את העולם פי 50 מיליארד מכל דבר אחר שתוכלו לעשות. זאת ההצעה שלי. ולו הייתי בן 20, הייתי חוזר אחורה. אבל הייתי עושה את זה. אבל אני לא בן 20, אני בן 47, ואני לא יכול לחזור אחורה, אז ממרום גילי אני אומר שזה הדרך הנכונה לעשות את זה.
אגב, אני היה בן 30, משהו כזה, רק שאתה יודע.
מה בן 30?
אני אומר, אתה נראה בן 30 בערך, רק שאתה יודע.
אני נראה טוב כי אני רץ, מי שעושה ספורט באופן פעיל, נראה טוב.
בוא נדבר על זה, על המומחיות שלך, שזה שינוי התנהגותי, עוד ניצור גם אחרי זה לרגלים, אני רוצה להתחיל בכוונה עם השאלה הכי קשה שלי, יש מה, אני עדיין מתמודד איתה הרבה, אני מתוך שגם אתה באיזשהו רמה, למרות שאולי לא, זה ממש המומחיות שלך, אני חושב שכל הנושא הזה של התפתחות אישית בארץ ובעולם התפתח כל כך, כי יש איזשהו פער שפשוט בני אדם לא מצליחים לגשר עליו. זו תקופה מדהימה לחיות בה, כי אנחנו כביכול יודעים מה נכון לעשות, כלומר אנחנו יודעים את במרכאות את הדרך לאושר, אנחנו יודעים את כל הדברים האלה שכדאי לנו לעשות, אנחנו יודעים את זה שעדיף לנו לאכול בריא, ואנחנו יודעים את זה שעדיף לנו לא לשתות קולה, ועדיף לנו לצאת לריצות כמו שאתה אומר, ועדיף לעשות מדיטציה, ועדיף לא לראות כל היום טלוויזיה ונטפליקס, ולא להיות מכור לטלפון ולאינסטגרם ולפייסבוק, אנחנו יודעים את כל הדברים האלה, כי זה לא... זה לא סוד כבר.
נכון.
הבעיה זה אנשים פשוט לא מצליחים לחצות את הגשר הזה בין דיבורים ואמונות וכוונות לבין מעשים. אז דבר איתי על זה, כאילו, מה, איך אתה רואה?
ואנחנו צריכים לברך על זה ברכות גדולות. למה? כי ככה אני יכול להתפרנס, אבל, זה נשים את הבדיחה הזאת בצד, אבל, בוא רגע, אז מה השאלה? זה נכון מה שאתה אומר, אז מה השאלה?
אז שאלה למה זה דיסוננס כל כך גדול, ובעצם איך אתה יודע, זה כאילו נשמע משהו כזה לא אפשרי, אני לא יודע מתי שהוא באמת חוצים את הגשר הזה בין דיבורים למעשים עד הסוף.
אז בוא אבל... אני אגיד לך שני דברים, בסדר? Mm-hmm. אני אסביר לך למה זה קורה, טוב?
אוקיי.
Okay. אתה יודע, בני אדם זה חיה שהגיע לראש שרשרת המזון, הרי אנחנו יונקים, נכון? אנחנו שייכים לעולם בעלי החיים, אבל הגענו לראש שרשרת המזון מהר מדי. מהר מדי. תחשוב על זה, שעד לפני 40 אלף שנה, הבני אדם, אני מדבר על הומו סאפיינס, אתה יודע, היו במקביל גם ניאנדרטלים וכל מיני סוגים אחרים של בני אדם, היו סתם מין זניח של יונק שלא היה לו שום משמעות בכלל. אבל משהו לפני 40 אלף שנה קרה, שאפשר לבני אדם לקיים קשרים חברתיים רופפים, ואז בני אדם, אני מדבר על ההומו סאפיינס, התחילו להסתובב בקבוצות של 120 איש, במקום בקבוצות של 10. וכשמגיעים 120 בני אדם ביחד, שום דבר לא יכול לעמוד בפניהם. ובעצם תוך 30-40 אלף שנה, הגענו לראש שרשרת המזון מיידית. וזה לא מספיק אבולוציונית כדי לפתח אותנו למקום שאנחנו צריכים להיות, כדי להיות סופר על סופרמן. אז מה שאנחנו רואים עכשיו, זה שמה שעוצר אותנו זה אינסטינקטים של בעלי חיים. ואני אסביר. יש לנו חלק במוח שנקרא המוח הרפטילי. לא יודע אם שמעתם את זה פעם, אבל רפטילי זה רפטייל, כאילו זוחל, המוח הזוחלי. זה החלק הכי קדום במוח שלנו, והוא אחראי על האינסטינקטים שלנו. בעצם זה החלק שאחראי על ההישרדות. הרי אם תחשוב על זה, מה המטרה של כל מין בטבע? לשרוד, נכון? איך שורדים, אורן? תחשוב על זה.
זה שאתה הכי חזק, עושה את מה שאתה רוצה, אוכל, כאילו.
אוקיי, אז להישאר בחיים, נכון?
כן, להישאר בחיים.
להישאר בחיים, והשני זה להתרבות, נכון? נכון. זה, ככה שורדים. אתה מתרבה כמה שיותר ואתה לא מת. אז המוח הרפטילי אחראי על שני דברים, שתשרוד ושתתרבה. הריבוי זה קל מאוד אצל גברים, הוא גורם לנו לזכור בקוף, לזכור מלשון סקירה את כל הנקבות שנמצאות באזור, ולבדוק את הפוטנציאל שלהם לריבוי. אתה מכיר את זה בתור גבר, שאתה הולך וכל בחורה שעוברת אתה מיד בוחן אותה, נכון?
זה ספק.
זה אינסטינקט, זה אינסטינקט שלנו. בדת קוראים לזה יצר הרע, אבל זה פשוט יצר, זה משהו. אתה בודק פוטנציאלית את סיכויי הריבוי של בחורות, ובחורה שאתה מוצא אותה מושכת, זה אומר שמבחינה אבולוציונית יש לך סיכוי מאוד טוב להביא את הילד. היא פוריה בשבילך. בסדר? לעומת זאת, הנשים יש להם אינסטינקטים אחרים. אחד זה להישאר בחיים, והשני זה להגן על הגורים. בגלל זה נשים הם מאוד, יש להם סט של תכונות שמטרתו להגן על הילדים שלהם. בגלל זה אתה גם יכול לראות שלפעמים אתה רואה נשים נורא יפות הולכות עם אנשים עשירים. נכון? ואתה אומר, זקנים ומתים לנפול. ואתה אומר, איך זה יכול להיות הדבר הזה? כי בן אדם שהוא נורא עשיר, זה אומר שיש לו יכולת מאוד גדולה להגן על הגורים, וזה הופך אותו למושך, אתה מבין?
כן.
עכשיו, הדבר השני שהמוח הרפטילי עושה, זה הוא דואג שלא תמות. איך הוא דואג שלא תמות? הוא בוחן כל דבר, בבחינה של, האם עשית את זה עד עכשיו, כן או לא. אם עשית את זה עד עכשיו, ונשארת בחיים, מה המשמעות? שצריך להמשיך לעשות את זה. כן. לעומת זאת, אם לא עשית את זה עד עכשיו, יש סיכוי מסוים שמה יקרה? תמות.
שתמות.
יפה. ולכן כל פעם שאתה רוצה לעשות משהו שלא עשית קודם, שהוא שונה ממה שאתה רגיל אליו, המוח הרפטילי שולח אליך שליח, שנקרא השופט. השופט זה הקול הפנימי הזה, שמתחיל חרבש לנו את הראש. אתה מכיר את הקול הפנימי הזה?
עורב המחשבות.
בדיוק, עורב המחשבות, זה השופט. המוח הרפטילי שולח אותו, בשביל לאכול לך את החיים והנשמה, כדי שתפסיק. והמוח הרפטילי ככה מגן עלינו, מלעשות דברים אחרים. שאתה רוצה פתאום לדבר מול קהל, ואתה מפחד, השופט בא ואומר לך, וואי, מה יקרה שם? יברח לך פיפי, יצחקו עליך, וואי וואי וואי, מה יקרה? אתה עולה, אין, חבל לך על האף, מה יקרה לך? אין, יזרקו עליך עגבניות. למרות שלפעמים זה תסריטים לא ריאליים בעליל, הוא פשוט עוצר אותנו על ידי פחד. בסדר? זה הקטע. עכשיו, איך המוח הרפטילי יודע על בסיס מה לעצור אותך, מה נכון ומה לא נכון? אז פה, אם תרשה לי שוב להיכנס, אנחנו סבבה כאילו, אני דופק פה מונולוג של שעה, אתה איתי עדיין?
שאלה, ברור, אוקיי, מעניין מאוד.
אז מה קורה בעצם? תחשוב שילד של בני אדם, הוא בעצם מתחיל לפתח תודעה בערך מגיל שנתיים, נכון? עד גיל שנתיים יש לך תינוק, בייסיקלי, זה מה שיש. מגיל כן. שנתיים כבר יש לך מישהו, יש לך בן אדם, הוא מתחיל לפתח תודעה. ובין גיל שנתיים לגיל שמונה, כל חוויה שאנחנו עוברים, כל דבר שאנחנו רואים, כל מסר שאנחנו מבינים, אנחנו מכניסים אותו בתוך התת מודע שלנו לאיזשהו ספר חוקים. כלומר, אנחנו בעצם מגיל שנתיים עד גיל שמונה אוספים חוויות, חוויות שנצרבו ברגש, ובונים לעצמנו איזשהו סוג של ספר חוקים על איך עובד העולם. מה זה גבר, מה זה אישה, מה זה יחסים, מה זה כסף, מה זה אני, מה זה אהבה, מה זה נשים, הכל. פשוט אתה אוסף ספר חוקים. והספר חוקים הזה מתקבץ בין גיל שנתיים לגיל שמונה על בסיס מסקנות של ילד קטן. אבל הוא ממשיך לנהל אותנו כל החיים. אז מה אני אומר? שבעצם את כל האנשים בעולם מנהל ספר חוקים שהם קיבצו לעצמם על פי מסקנות שהם קיבלו בהבנה מוגבלת בין גיל שנתיים לגיל שמונה? כן, זה מה שאני אומר. וזאת הסיבה, אגב זאת הסיבה למשל, שאם תבחן אתה עצמך אורן, בסדר? תבחן את התכונות המרכזיות שלך, אני אומר לך, ולא רק אתה ספציפית, שספר החוקים שלך, הפרסונה שאתה בנית לעצמך, העתיקה את ספר החוקים של אחד ההורים שלך, אבא או אמא.
אצלי ספציפית, אני חושב שזה כבר לא כזה נכון, אני חושב שגם אצלך נגיד זה לא כזה נכון.
תכף נדבר על מה נכון ומה לא נכון, אבל מי זה, אבא או אמא?
למי אני יותר קרוב?
לא קרוב, למי התכונות המרכזיות שלך דומות?
התכונות המרכזיות שלי?
כן.
יש ויש, אבל אני אגיד לאמא.
לאמא, מעולה. אז תדע שהאישה שאתה תתחתן איתה, תכיל את התכונות המרכזיות של אבא. ככה עובד ספר החוקים, חבר. זה עובד ככה, אנחנו מתנהגים בדיוק עם ספר החוקים, אנחנו מעתיקים את החוקים, אגב אני אומר חוקים, אבל חוקים זה אמונות, שמעת פעם את המונח אמונה, או אמונה מגבילה, או אמונה מקדמת, ספר החוקים הוא פשוט מלא באמונות, אמונות זה חוקים, זה התניות.
נכון, אבל מי הסתם זה לא משהו שהוא קבוע לכל החיים, נגיד איך אתה, נגיד בתור בן אדם ש...
רגע, hold it, אמרת עכשיו משפט לא נכון, זה קבוע לכל החיים ועוד איך, אלא אם כן אתה משנה את זה.
נכון, אני יודעת, אתה משנה את זה.
אבל רגע, איך אתה משנה את זה?
זהו, אתה צריך לשרוף את הספר, לכתוב ספר חדש.
זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה לצערי. בוא אני אסביר לך איך זה כן עובד. אני לא רוצה להיכנס לכל איך עושים את זה, אבל אני אכנס אם תרצה, כן? אבל מה שאני אומר הוא, שאלת, עכשיו אני עונה לשאלה השנייה שלך, אגב, ששאלת קודם, וזה על התפתחות אישית ומה היא ואיך זה עובד. אז התשובה היא שבעיניי העבודה שלנו בחיים, היא לעולם לא להפסיק להתפתח. כי כשאתה משנה אמונה מגבילה, פתאום נפתח לך עולם חדש. אתה רואה דברים שלא ראית קודם, אתה חווה דברים שלא חווית קודם, אתה נהיה אדם אחר. ואז מיידית, או לא מיידית, אבל זמן קצר אחרי זה, אתה נתקל במשהו אחר בך שאתה רוצה לתקן. ובעצם הדרך הזאת היא לא למחוק ספר חוקים ולכתוב חדש. היא עקב בצד אגודל של שינוי, 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 שאתה כאילו דמיין עלייה של מדרגות. לפעמים אתה יורד מדרגות, לפעמים אתה עולה מדרגות, אבל בגדול הגרף הוא גרף של עלייה. ואם אתה שואל מתי זה נגמר, הצורך הזה לתקן ולשפר את עצמנו כדי להיות יותר טובים, הוא נגמר בזה שאיש עם זקן אומר אל מלא רחמים כשהוא סוחב את הגופה שלך. זה היום שבו זה נפסק.
הבנתי.
אז אבל... אין פה סבנג וגמרנו, אין כזה דבר, סורי.
זאת אומרת, זה בהדרגתיות אתה לוקח את החוקים שאתה מבין שנכפו עליך מגיל שנתיים עד גיל שמונה.
אגב, חלקם, הם לא נכפו עליך, זה מסקנות שאתה קיבלת. אני יכול לתת לך דוגמה ממשהו שהיה לי, אבל באופן כללי, אתה קיבלת את הספר חוקים הזה by default מדברים שראית בבית, וזה מסקנות של ילד, הן לפעמים מנוגדות לחלוטין למציאות. כמו שאתה אומר לעצמך, למשל אחת האמונות המקבילות הכי נפוצות, זה אני לא מספיק טוב. כשאתה אומר לעצמך אני לא מספיק טוב, כל הזמן תתקל בדבר הזה, בכל דבר תתקל בדבר הזה שאתה לא מספיק טוב, תפחד לעשות דברים, תעלב מאנשים, תפחד מחשיפה, תפחד מלהוציא את עצמך החוצה, תגביל את עצמך מבחינת היכולות שלך. ברגע שאתה משנה את אני לא מספיק טוב הזה, פתאום נפתח סט חדש של יכולות שצריך לפתח אותו. אבל אז גם אנחנו מתחילים לרצות דברים אחרים יותר טובים, יותר גדולים, יותר חזקים, ואז אני צריך לשבור את השלב הבא של אני לא מספיק טוב, ולפתח את עצמי כדי להגיע למטרות הבאות שלי. אם אנחנו לא עושים את זה, אנחנו מסתפקים בבינוניות כל החיים, וזה מבאס. והרוב האנשים אגב בוחרים את הבינוניות הזאת, שלא יהיה פה ספק.
למה נגיד אבל אתה חושב שאתה לא מספיק טוב? מהצף החוקים של 2-8, כאילו לפי מה שאתה אומר.
נכון מאוד.
אוקיי, אבל אקח דוגמה הכי קלאסית, כאילו מישהו שהוא חרדי קיצוני, או כל דת קיצונית, זה קצת בעיה להגיד שזה לא נכפה עליהם. כלומר, אתה, אם אתה מודע, סוג של, אם תיקח את משל המערה של הפתון, כי אתה יוצא מהמערה, אז אתה אחרי זה מבין ש... כאילו, אתה לא בחרת בזה ש...
אתה צודק, יש השפעה סביבתית מאוד גדולה, יש השפעה סביבתית מאוד גדולה, ועדיין אתה בחרת, אולי באופן לא מודע, אבל עשית את הבחירה שלך. למשל, אם תסתכל על ספר החוקים של אנשים שחיים בסביבות דתיות, אגב, לא דתיות קיצוניות, אלא בכל סביבה דתית, תראה שאחד הערכים והאמונות המובילים שם קשורים באמונה, אמונה בכוח עליון.
נכון.
זו בחירה, נכון. אולי לא מודעת, אבל זאת בחירה שאתה עושה בתור ילד. אתה יודע, עובדה שיש אנשים שאומרים, מהרגע הראשון היה לי ספקות ולא זה, ואז הם חוזרים בשאלה, נכון? אז נכון. הם בחרו שלא. אז בסוף הכל בחירה.
אבל בעצם לפי מה שאתה אומר, אני צריך לנסות בתהליך הזה של ההתפתחות, להבין מהחוקים האלה מה לא טוב ולבחור מחדש. כי אתה עושה, יש את הבחירה שהיא סוג שלה לא מודעת לדעתי, כי זה כזה מה שההורים שלך אומרים לך, ההורים שלך אומרים לך להאמין באלוהים, אז אתה מאמין באלוהים ובחרת כאילו להקשיב להם, אבל תכלס זה הפיסת מידה הראשונה שאי פעם קיבלת על אלוהים, אז זה, האם זה באמת הבחירה שלך.
נכון, אבל...
יש את הבחירה השנייה שאתה עושה בגיל 30, שאתה מתחיל לגלות את עצמך, ואתה יכול למחוק את החוק הזה, ואז לשנות אותו, שזה הדבר.
אתה צודק, אבל תהליך המחיקה דורש ממך לעבור דרך אש, כי אתה צריך להתנגד לשופט שלך, ולעשות דברים שמפחידים אותך. וזה חלק מהתהליך. וזה התהליך הכי מגניב בעולם, שתהיה בעניינים.
זהו, זה בדיוק החלק מהעניין שרציתי לשמוע את הדעה שלך, אבל למחוק כאילו את מה שאתה חושב שאתה יודע, ויודע אפילו יותר מזה. איך אתה בתור בן אדם מבין שיש מה למחוק? כלומר, איך אתה מבין, רגע, זאת אמונה, כי איך אתה יוצא החוצה, אומר, זאת אמונה שקיבלתי בגיל 6, שאני לא מספיק טוב בגלל שלא יודע, אמא שלי עשתה משהו, אני צריך עכשיו למחוק אותה ולכתוב את חדש, כאילו לכתוב חוק חדש, כי אני חושב שאנשים הבעיה שלהם, אם הם מבינים את זה, אז אתה יודע, הם כבר התחילו את התהליך, הם הלכו לקואוצ'רים טובים כמוך, אבל איך הם מודעים בך, איך הם נעים כאילו, איך הם מגיעים לשלב הזה שהם מודעים.
מעולה, עכשיו אתה בא פה לקטע שהופך אותי לייחודי, בסדר? אם תסתכל למשל על פסיכולוגיה, אנשים הולכים לפסיכולוג, נכון?
כן.
אז הרבה מאוד אנשים הולכים לפסיכולוג שנים, נכון? למה בעצם הם הולכים לפסיכולוג שנים? כי הפסיכולוג עובד איתם הרבה מאוד על להבין מה הבעיה ומאיפה היא התחילה. והשאלה אם זה מקדם אותך לפתרון, לדעתי התשובה היא לא. לדעתי זה לא מקדם וזה מבזבז שנים וים של כסף. האימון בא ואומר דבר אחר לגמרי, האימון והחלק בתוך האימון שבו אני מתמחה שזה NLP, Neuro-Linguistic Programming, הוא אומר זה לא משנה מה עצר אותך עד עכשיו, כל עוד אתה מבין שאתה נעצר עכשיו. בוא נעשה בחירה מחדש ובוא נשנה. השינוי של ספר החוקים יש המון דרכים לעשות אותו. אתה לא צריך להבין את הבעיה ומאיפה הבעיה. אם פתאום אתה תבין עכשיו שהבעיה הגדולה שלך בחיים שאתה עוצר את עצמך, זה שאמא שלך לא חיבקה אותך. זה גורם לך לפתור את זה? או לא? התשובה היא לא.
זה בעבר.
זה בעבר, אבל לכן אתה יכול לעשות בחירה מחדש. ואם אתה רוצה שאני אסביר לך איך לשנות, אני אסביר לך גם את זה אם אתה רוצה.
לא, מהסתם, זה שמה סוג מעניין.
אני יכול להגביר את התיאוריה מכיוון שזה תיאוריה, אבל אם תרצה שאני אכנס להדגמה, אני גם אעשה איתך הדגמה.
כן, יא, בוא נעשה.
אוקיי. אם תסתכל על כל רגע בחיים, אנחנו חיים באחד משלושה מצבי תפיסה. מצב תפיסה מספר אחד, הוא מצב תפיסה שבו אתה רואה את החיים דרך ספר החוקים שלך. שזה המצב שבו רוב האנשים חיים כל הזמן, אתה מבין? אתה רואה ושומע את המחשבות של עצמך. בסדר? זה נקרא מצב תפיסה אחד, זה המצב הסטנדרטי. מצב תפיסה שתיים, זה רגע בזמן שבו אתה מסוגל לראות את החיים, מבעד לספר החוקים של מישהו אחר. זה קורה לנו למשל כשאנחנו רואים סרט, אנחנו יודעים שאנחנו רואים סרט, אני יודע שאני לא הגיבור, אבל אני עדיין מסוגל להתרגש ולשמוח או לפחד, נכון?
אמפתיה כאילו.
זה אמפתיה או סימפתיה או כל מיני דברים כאלה, זה מצב תפיסה שתיים. מצב תפיסה שלוש, זה הדרך שבה אנחנו משנים אמונות מגבילות. אבל בשביל זה אני צריך להסביר מה זה אמונה. אני רק מוודא, אני מדבר פה המון ואני שופך המון, אני רק מקווה שאני מספיק ברור ומדויק. אתה תעצור אותי אם יהיו שאלות, בסדר?
אין ספק, אין ספק.
אמונה? תנסה להגדיר לי אתה אמונה. תחשוב על אמונה באלוהים. מה, איך אתה מגדיר אמונה?
זה אמת סובייקטיבית, כלומר, זה אמת שהיא במוח שלך. אם אתה מאמין בה, אז היא קיימת, ואם אתה לא מאמין בה, אז היא לא קיימת.
אתה צודק. אמונה אומרת ודאות של 100% גם אם אין לי הוכחה. נכון? תחשוב על אמונה באלוהים. אנשים שמאמינים באלוהים יודעים ב-100% שאלוהים קיים, אפילו שהם לא יכולים להוכיח את זה. הם לא דיברו איתו אף פעם, לא ראו אותו אף פעם, הוא לא התגלה בפניהם אף פעם. נכון?
כן.
אז אמונה זה ודאות של 100% גם אם אין לך הוכחה. גם האמונה אני לא מספיק טוב, או אני לא ראוי להצליח, או נשים הן נצלניות, זו ודאות של 100% גם אם אין לך הוכחה. אוקיי?
כן.
זאת אומרת שאם אתה מצליח להטיל ספק באמונה, היא מפסיקה להיות אמונה. כי אין בוודאות של 100%.
אוקיי, אבל איך אתה מטיל ספק?
אז הנה, פה מגיע מצב תפיסה 3. מצב תפיסה 3 אומר, שאתה נמצא במצב תפיסה 1, המצב הרגיל, ואתה נכנס לסיטואציה שבה אתה רואה שאתה תקוע, שזה לא הדרך הנכונה בשבילך. ובזמן אמת, אתה מתנהג אחרת, בצורה הפוכה מספר החוקים שלך. אני מבטיח לך שזה קרה לך בעבר. אתה רוצה דוגמה?
בוא, כן.
קרה לך פעם שעמדת באיזו סיטואציה שהייתה הזדמנות, ואמרת לעצמך את שתי המילים הכי חשובות בשפה העברית, יאללה קוסומו, אני הולך על זה. קרה לך פעם?
Just do it.
קרה לך? יאללה קוסומו זה המילים הכי חשובות בעברית, תדע לך. יאללה קוסומו זה רגע של מצב תפיסה 3, כי אתה רואה שאתה נמצא באיזו סיטואציה, ואתה אומר, קוסמק, יאללה, מי, אני הולך על זה. ופתאום אתה עושה משהו שהוא הפוך לספר החוקים שלך, ואז האמונה מפסיקה להיות אמונה. עכשיו, יכול להיות שאתה צריך לעשות כמה כאלה כדי שזה יקרה, אבל זאת הדרך. ובעצם כל הצורה שבה אני עובד, היא לייצר לך כל הזמן מצב תפיסה 3. כל הזמן. אני כל היום חושב על איך לעשות את זה. ובעצם הדרך שלי לעזור לאנשים להשתנות, ואני לפעמים יכול לעזור לאנשים להשתנות בדקות, היא בדיוק דרך זה.
אז זהו, זה מה שכל כך מעניין אותי, כי אני חושב שמישהו שהוא ממש ממש מושרש בספר החוקים שלו, אתה יודע, שאתה אמירה הזאת בזן, לדעת זה לדעת שאתה לא יודע, כאילו לדעת שכזה, אתה צריך להטיל ספק בהכל.
אתה צודק, בן אדם צריך להיות מוכן לשינוי.
נכון, אבל איך אתה גורם, רוב האנשים אני חושב בעיקר, אם אתה מסתכל על דעת שאמרנו קודם, זו דוגמה קלאסית, אני לא אומר שהדרך שלהם היא לא נכונה, אני אומר שיש לי בעיה עם זה שהם לא מטילים בספק, איך אתה גורם למישהו שכל כך בטוח שהוא צודק באמונה סובייקטיבית מן הסתם, להטיל בזה ספק, כי זה כל מה שחשוב, היה לסדוק את הבועה הזאת כאילו.
אוקיי, אז התשובה היא שאתה לא יכול לגרום לבן אדם להטיל ספק, אלא אם כן כואב לו. אתה לא יכול לשנות בן אדם אחר אם הוא לא רוצה בכך.
אתה יכול לגרום לו להבין, אתה יכול איכשהו לגרום לו להבין שכואב לו, לא?
לא, לא. למה? למה שתעשה דבר כזה? למה שתשקיע את זמנך ומרצך בלנסות לשנות מישהו אחר? הדבר היחידי שאתה יכול לשנות זה את עצמך. אל תגיד במקום הזה, זה יגרום לך כאב גדול כל החיים. רק את עצמך אתה יכול לשנות.
אתה נגיד בתור בן אדם שירד 25 קילו, אני בטוח שאתה רואה מישהו ששוקל 120 קילו, ויש לך דרך שרוצה להגיד לו, אחי, אני יודע שאתה חושב שזאת הדרך הנכונה לאכול מתוק וזה, כי זה מביא לך דופמין וסיפוק רגעי, אבל בוא, כאילו יש לי דרך יותר טובה, איך אתה גורם לבן אדם הזה להגיד, להטיל ספק בזה שזה הדרך הטובה, זה כאילו עושה לי טוב לנשמה, אתה מכיר את זה, לאכול מלא המבורגר, עושה לי טוב לנשמה, איך אתה גורם מישהו להפיק, להטיל בזה ספק?
אני לא.
אתה לא מנסה?
לא.
זה מעניין.
אני לא מנסה. אם בא אליי בן אדם ואומר תעזור לי, אז הוא אומר שהוא מוכן להטיל ספק. זה מה שאמרתי לך עכשיו, זה מונע את הכאבים הכי גדולים בעולם. אבל אתה חושב, אתה מסתכל על דברים קיצוניים, אבל תגיד, כשאתה נמצא בתוך זוגיות, למשל, ובזוגיות הבן אדם השני מתנהג בצורה שגורמת לבן אדם השני כאב.
אוקיי.
אתה חושב שאתה יכול לשנות את הבן אדם השני? ממש לא. אתה יכול להציע לו עזרה, וכשהוא יהיה מוכן הוא יבוא אליך, או שאתה יכול לשנות את עצמך. אתה יכול לשנות את הפרשנות שלך לסיטואציה, אתה יכול לשנות את הסביבה שלך, ואתה יכול לא להיות עם הבן אדם הזה יותר. אבל תדע שאי אפשר לשנות אנשים אחרים בלי שהם רוצים בזה. אי אפשר.
יש לי קצת בעיה מהמילה הזאת, כי זה מרגיש כמו סוג של לוותר על המון אנשים שפוטנציאלית, אם היית מצליח לשנות אותם, הם מודים לך אחרי
זה. תאכל עכשיו חרה עם זה 5 שנים, ואז תחזור אליי ותגיד לי, צדקת, תודה.
וואלה, יש מצב שאני אעשה את זה, נראה. טוב, אז בוא נדבר רגע על הרגלים. אמרת קודם משהו מאוד מעניין עם הקטע של האינסטינקטים, כי זה מראה לי למה זה כל כך קשה, לא לאכול עוגה, כי זה כאילו, זה האינסטינקטים שלנו. אז איך אני, כאילו, איך אני גורם לזה להיות הרגל, להילחם באינסטינקט, איך זה טבעי להילחם באינסטינקט וללכת אחרי התפוח במקום ההוגה בצורה שכאילו שזה אפילו נהיה קל לעשות את זה, זה הגדרה של הרגל, כאילו זה נהיה אוטומטי, איך תופך את המוח האוטומטי שלך למשהו שלא יפגע בך בגלל המוח, איך קראת לזה? מוח?
רפטילי.
רפטילי, בדיוק.
אז התשובה היא שאני בשביל זה צריך להסביר לך איך עובד הרגל, בסדר? והתשובה היא רגש, לא מה אתה אוכל ולא שום דבר כזה. אתה חושב שאם תגיד לבן אדם תאכל תפוח במקום שוקולד זה יעבוד?
אמור שלא, כי רוצה
יכול... התשובה היא שהסיכוי הוא אפס, אפס, אפס מוחלט. זה לא עובד. בוא.
נכון.
הסיבה שאנשים עושים דברים היא רגש. תמיד, 100% מהמקרים. כל כסף שאתה מוציא, כל פעולה שאתה עושה, נועדה בשביל רגש. אני הוכיח לך את זה. האם אתה אי פעם בחיים שלך היית בהופעה של מוזיקה? למה? יכולת לראות את אותה הופעה ביוטיוב. האם אכלת במסעדה? יכולת לאכול סנדוויץ' בבית. נסעת לחול? למה? זה בשביל להרגיש משהו. למה אנשים רוצים זוגיות ומביאים ילדים לעולם? בשביל להרגיש משהו. כשאתה קונה בסופר משהו, או בפיצוציה, אתה קונה את זה בשביל רגש, לא כדי להספיע את הרעב או עצמה שלך. אחרת לך תשתה מים, למה אתה צריך קולה? זה הכל רגש. אתה מסכים איתי עכשיו על זה?
כן, זה הורמון, דופמין.
אז לא רגע את הדופמין, עזוב אותו.
אוקיי.
זה רגש, בסדר?
רגש,
סבב. אני רוצה להיות הכי פרקטי שאפשר. דופמין אתה לא יכול לעשות אותו כלום. אבל עם רגש כן. כי לפני רגש יש מחשבה, ותכף אני אסביר את זה. אז בסופו של דבר, אנשים עושים הכל בשביל רגש. בוא נסתכל רגע איך עובד הרגל, כל הרגל, בסדר? דמיין שני עיגולים שחץ מחבר ביניהם. בסדר? לעיגול הראשון קוראים טריגר, לעיגול השני קוראים פרס, ולחץ שמחבר ביניהם קוראים פעולה חוזרת. טריגר, פעולה חוזרת, פרס. בסדר? יכול לדמיין את זה?
כן.
יופי. טריגר הוא רגש שלילי. פרס הוא רגש הפוך ממנו, רגש חיובי. והפעולה החוזרת היא מה שנקרא הרגל. בוא ניתן לך את הדוגמה הכי קלאסית, טוב? וזה דיאטה כי שאלת על זה.
כן, כן, איתה.
אני מנסה לסדר את המחשבות שלי פשוט, אני חושב.
אין בעיה, אין בעיה, ככה
אוקיי, תודה. אז הנה, אני נותן לך דוגמה. מה הטריגר של אנשים לאכול דבר שהם יודעים שהוא לא משרת אותם? כמו ממתקים...
אבל רגית להרגיש טוב עם עצמם, כן.
אבל תזכור, להרגיש טוב עם עצמם זה הפרס. הטריגר הוא שלילי, מה הטריגר?
כן, איזשהו רגש רע מן הסתם.
רגש שלילי, נכון מאוד. רגש שלילי, אתה רוצה להרגיש חיובי, והפעולה שלך לעשות את זה היא לאכול משהו שיגרום לך להרגיש חיובי, נכון?
כן.
יופי, ואז אכלת את הדבר הזה, ואתה מרגיש טוב. איזה מחשבה באה השנייה אחרי זה?
איזה חמור אני שאכלתי.
מעולה, איזה רגש זה?
רע, ואז אתה...
ואז אתה בטריגר עוד פעם, ואתה אוכל את זה עוד פעם. יופי. עכשיו שים לב שאני יכול לספר לך איזה סיפור שאתה רוצה על תזונה. בוא תאכל ירקות ירוקים וקייל ושיט וקינוע ולא יודע מה. ואתה תקפיד על זה גם חודש או חודשיים. אבל מה שיקרה באיזשהו שלב זה שיבוא רגש רע. וברגש הרע אנחנו נאכל את הדברים שאנחנו לא רוצים כדי להרגיש טוב, כי זה האינסטינקט של המוח הרפטילי, כי הוא יודע שזה עובד.
נכון.
אז מה הדרך לעשות את זה? היא למצוא פעולה אחרת שתגרום לנו להרגיש טוב, שהיא לא אוכל. וזה מצב תפיסה 3. כשאתה מגיע למצב שאתה אומר, בוא נע, כאילו, אני עייף. והמוח שלך אומר, עייף? דפוק איזה פורסה עם שוקולד, תתעורר. נכון? עייף, ערני, עייף זה הטריגר, ערני זה הרגש החיובי, הפעולה שאני רגיל לעשות זה לאכול פורסה עם שוקולד. אבל השאלה האם אני יכול להיות ערני בדרך אחרת שהיא לא פורסה עם שוקולד, נכון? אז אני עוצר את עצמי רגע בשלב הזה, ואני עובר למצב תפיסה שלושה, ואני אומר לעצמי, רגע, האם זה משרת אותי או שאני יכול לעשות משהו אחר? אולי אני אשים שיר ואני ארקוד? כל פעם שאני ארגיש עייף, אני אשים שיר ואני ארקוד. או כל פעם שאני מרגיש שבוז, אני אשים שיר ואני ארקוד. אתה תאכל הרבה פחות, נכון או לא נכון?
לא.
אז העניין פה הוא לשחק עם הרגש, ולא עם ממש אתה אוכל. זה נקרא אכילה רגשית, זה מה שכולם עושים. אבל זה עוד ההרגל הכי בסיסי. תחשוב שיש אנשים שדופקים לעצמם את החיים בצורה סיסטמטית. יש אנשים שמונעים מעצמם להרגיש טוב. יש אנשים שמפחדים להוציא את מי שהם החוץ. אז זה ההרגלים הבאמת הרסניים.
נכון.
יש אנשים שחושבים אני לא ראוי להצליח. יש אנשים שההרגל שלהם זה להגיד לעצמם אני לא מספיק טוב. זה הדברים שעושים את הנזקים הכי גדולים.
גם, אין ספק.
איך אני הורדתי 25 קילו? אני אגיד לך איך אני הורדתי 25 קילו. לא התעסקתי באוכל, אלא מצאתי משמעות. אני יום אחד אמרתי, אני הולך לרוץ מרתון, 42 קילומטר, ימות העולם, לא מעניין אותי כלום, בשיט, אני לא רואה בעיניים, לא אכפת לי כלום, אני ארוץ מרתון, גם אם אני ימות, אני ארוץ מרתון. ומאותו רגע התחלתי להתאמן בריצה, ולא חשבתי יותר על אוכל עד עצם היום הזה.
הבנתי אותך.
וזה הקטע, אתה מתעסק ברגש ולא מתעסק בפעולה הטכנית. זה דבר חסר משמעות.
הקטע אבל כמו שאתה אומר, נגיד, נחבר את זה לדוגמה שלך של הריצה והמרתון, אתה מן הסתם המון בקרים, אני מניח שעדיין אתה צריך לקום אפילו שאתה עייף, אפילו שהמוח הרפטילי, כל מה שרוצה לעשות זה לחזור לישון כי זה יגרום לך להרגיש טוב רגעית, אתה צריך לוותר על זה ולצל לריצה במקום. עכשיו, מה רוב האנשים עושים? הם יחזרו לישון. אם יש לך את הרגע הזה של המודעות, שכזה המצב 3, כמו שאתה אומר, אז ניצחת, כאילו ניצחת את הסיטואציה הספציפית.
נכון מאוד.
אבל רוב הפעמים זה לא חזק מספיק, רוב הפעמים הרגש שרוצה ללכת לישון, יהיה הרבה יותר חזק, ואנחנו פשוט נכון. תוך שנייה נתחיל כזה, אז איך אתה מגיע למצב הזה, שמצב 3 נהיה יותר חזק?
זו העבודה, ובשביל זה אתה צריך לרצות את זה. אם אתה רוצה את זה, אם אתה רוצה את זה, אז יש המון דברים לעשות. אם המצב שבו אתה לא עושה את זה, גורם לך כאב, אז שמה יש מקום להתפתח ולעבוד.
נכון.
תקשיב, אנשים עושים תמיד את מה שמשרת אותם. גם מי שמתאבד עושה את זה כי החלופה היא פחות טובה בשבילו. אנשים שמתנהגים בהתנהגות מסוימת עושים את זה כי הם מרוויחים מזה. אז חלק מהעניין הוא לגרום להם להפסיק להרוויח מזה ולהתחיל להרוויח מהדבר השני. וזה השדה שבו אני עובד.
הבאתי אותך, זה נשמע ממש מעניין. עכשיו, אני רוצה לדבר על זה, על הקטע שאמרת, שזה גורם לך להרגיש רע עם עצמך, נגיד שאתה, אחרי שנגיד, יצאת למסע הזה, התחלת עם ההרגלים, התחלת לנסות לאכול תפוח במקום עוגה, ולצאת לריצה בבוקר, בסדר? עכשיו, יהיה פעמים, שתגיד את המזדהים, זה יהיה פעמים שאתה לא תצליח, יהיה פעמים שאתה תקשל, כי יהיה פעמים שאתה תקום בבוקר, ואתה תחזור לישון.
ים.
עכשיו השאלה שלי זה איך אתה מתייחס לעצמך, ואני ארחיב אותה, איך אתה מתייחס לעצמך אחרי, כי מצד אחד יש את הגישת דיוויד גוגינס כזה, אם אתה מכיר אותו, של לקחת אחריות.
דיוויד גוגינס הוא פסיכופת.
אין ספק.
אז למה אתה רוצה ללמוד מפסיכופת?
לא, כי אני חושב ששוב, האיזון, אני אחזור לשאלה שלי, האיזון בין לקחת אחריות, להסתכל על עצמך במראה ולהגיד לעצמך, עשית משהו לא בסדר, להרגיש את החרטה הזאת, כי פעם באה אתה לא תרצה להרגיש אותה, כמו שאמרת, זה יגרום לך כאב, אז פעם באה אתה לא תרצה להרגיש את הכאב הזה של להרגיש לוזר, ובין הגישה היותר רוחנית שאומרת לקבל את עצמך ולאהוב את עצמך, ששוב, אם אתה בקיצון של הגישה הזאת, אז זה סוג של כזה מסיר אחריות, כי אתה יודע, אתה אוהב את עצמך יותר מדי אחרי שאתה נכשלת במשהו, אז פעם באה כאילו למה שלא תעשה את זה שוב.
ידידי, זו פילוסופיה, ואני חושב שרוב האנשים לא חושבים ככה. לכן, okay. אני יצרתי לעצמי הנדסה של הדבר הזה. חוקים ברורים. והחוק הוא זה. אין שום מערכת בעולם שעובדת ב-100%. אין, נכון? אין כזה דבר. גם לרובוט יש באגים. אתה מסכים איתי?
נכון.
אז אם אני אשבר כל פעם שלא יהיה 100%, אני לא אעשה כלום. כלום, אף פעם. לכן כשאתה מנסה להשתנות, כוון ל-70% הצלחה. לא ל-100, ל-70. הרוב צריך לעבוד. זה מה שאני רוצה. הרוב צריך להיות בסדר, מותר לך 30% כישלונות, זיופים ובלגלים. זה בסדר.
זאת אומרת, כאילו בעצם לסלוח על עצמך על הפעמים שאתה לא מצליח לעשות את זה.
זה קורה. תשמע, אני אומר לך, אני רץ אולטרה מרתונים. אני רץ פעמיים בשנה תחרויות של 70 קילומטר. אתה חושב שאין לי מקומות שבהם אני נשבר ומפסיק ולא הולך לי וזה? הנה, אני אומר לך, ביום שבו אנחנו מצלמים את זה, יש גל חום. מכיר את השיט הזה שיש בחוץ? לפתוח כן, את הדלת של הבית זה כמו לפתוח דלת של תנור פיצות.
ברור.
עכשיו שבת זה היום של הריצה הארוכה שלי. מה אתה חושב קרה? אתמול בערב דיברנו בקבוצת וואטסאפ של החבר'ה, ואמרנו לא רוצים, פאק איט, מה יכול להיות? מי רוצה לרוץ ב-45 מעלות חום? אנחנו עושים את זה בשביל הכיף. שחררו אותי, אם שבת אחת אני לא ארוץ, לא יקרה כלום. ולא רצנו הבוקר, נפגשנו בארומה ושתינו אייס ארומה. בשעה שמונה בבוקר, בחיי.
עכשיו שאתה שומע אבל הרבה רעיונות על טופ רפורמרס, כי הוא נקרא לזה, שאני מניח שבתחום שלהם, הרבה אנשים רוצים להגיע למקום הזה, אם אתה רוצה להגיע ל-100%, אנשים כאילו שהגיעו ל-100%, או אתה יודע, אין דבר כזה 100, ל-99%, ומראיינים אותם, אז הם לא, אני חושב, הם לא היו מסכימים ממה שאתה אומר, כאילו, מה, לפטר לעצמך ל-30%,
אתה צודק ב-100%. אבל אתה חושב שהבן אדם הזה שצריך עכשיו לבחור בין התפוח לשוקולד הוא טופ פרפורמר?
לא.
רוב, כשאתה רוצה, להיות טופ פרפורמר זה דבר מסוים, שיש לו מחירים מאוד כבדים, מאוד. כשאתה רוצה ליצור בעצמך שינוי, אתה לא טופ פרפורמר. אתה תהיה אולי, אבל כרגע אתה לא טופ פרפורמר. אתה כרגע לא פרפורמר בכלל. אז אם אתה רוצה ליצור פרפורמנס, תכוון ל-70%. אחרי זה יש לך בחירה אם אתה רוצה להרים את ה-30% הנותרים ולהיות אלוף העולם. אבל פרגמטית, תשמע, אני מחזיק מעצמי, נגיד בשדה של האימון, טופ פרפורמר. באמת. אני מחזיק מעצמי טופ פרפורמר. כל שנה אני נוסע לקורס בחול, ואני עושה סדנאות, ואני קורא ספרים, ואני לומד בלי הפסקה, וכל פעם שאני לומד משהו, אני מיד מנסה אותו על עצמי ובקליניקה, ואז על קהל, ואז על קהלים גדולים. תמיד. אני רואה בעצמי טופ פרפורמר, יש לזה מחירים מאוד מאוד כבדים ברמה האישית. לפעמים אני שורף פה לילות במשרד, מנסה לפצח איזה בעיה שלא הצלחתי, כי אני טופ פרפורמר. אבל כשאתה מתחיל לעשות משהו, תכוון ל-70% עד שאתה יהפוך לחלק ממך. זה בסדר.
הבנתי לך. עכשיו, מעניין אותי בכל זאת, מה המקום לחרטה, כאילו חרטה אני אומר את זה כרגע שאפילו לי הרבה פעמים מביא מוטיבציה, כלומר אני מתחרט על משהו, ואז פעם באה לפני הטריגר, כאילו אני אגיד לעצמי, לא, אני אבחר בדרך היותר נכונה, כי אני לא רוצה אחרי זה להרגיש את החרטה הזאת.
אז זה כאב שגורם לך להשתנות. זה הצורה שלך לתרגם כאב.
הבנתי אותך. טוב, סבבה. חשוב לי לשאול אותך, על, בתור מישהו שעובד סוג של בהרגלים ולתת לאנשים רגלים, מה הרגלים שאתה חושב שהכי חשובים, כאילו מה הטופ 5, טופ 10 שלך, אם יש לך אפילו טופ 10, לאנשים שאתה ממליץ, כאילו לא ספציפית לעצמך, אלא אנשים שאתה חושב שלכל בן אדם שיהיה מאושר ומסופק, כמו שאמרת שכל אחד צריך ללמוד מחירות, כל בן אדם שיהיה מאושר ומסופק, איזה הרגלים הוא חייב שיהיה לו, כאילו מה הוא לא יכול לוותר.
אוקיי, אני אתן לך. לא יודע אם יש לי 10, אבל ולא, אתה יודע,
לא קלת
אותי לשאלה הזאת, אז אני אנסה לעשות את זה מהראש. הרגל ראשון הוא לעשות ספורט באופן קבוע. בסדר? זה דבר ראשון, לעשות ספורט באופן קבוע. מה זה אומר? זה אומר, אנשים אומרים, אני לא אוהב ספורט. אין כזה דבר, אני לא אוהב ספורט. זה כמו להגיד, אני לא אוהב אומנות. אז אתה לא אוהב לא ציור, לא פיסול, לא קולנוע, לא מוזיקה, כלום. ספורט אנחנו נועדנו לעשות, אנחנו בעלי חיים, נועדנו להיות בתנועה. יש כל כך הרבה סוגי ספורט שלא יכול להיות שאנחנו לא מוצאים משהו שאנחנו אוהבים, ולעשות ספורט באופן קבוע, ואני מדבר על ספורט שבו יש סוג של מאמץ.
כן.
זה אחד. הספורט זה אחד שאני זה, ואם אני יכול להתייחס ספציפית לריצה למרחקים ארוכים, זה ספורט האלים. בסדר? אבל הוא לא מתאים לכל אחד. הדבר הבא שאני יכול להמליץ עליו, זה לקרוא, קחו, תקראו כל יום דף, עמוד, בספר. יש משהו בקריאה שהוא מייצר חוויה מאוד מאוד חזקה, וזאת גם דרך טובה מאוד ללמוד. תקראו אפילו כמה דקות לפני שאתם הולכים לישון. לקרוא, קריטי בעיניי. סבבה?
כן.
יופי. הדבר הבא שאני רוצה להמליץ עליו, זה לחבות את כל ההתראות הקופצות מרשרשות או מקשקשות מהטלפון. שהטלפון למעט צלצול טלפון, לא יהיה בו שום דבר קופץ או שום דבר מרעיש. כלום. כי תחשוב על זה שכל פעם שמישהו בא לו לעשות משהו, יש לו מחשבה, או מישהו בקבוצה מקשקש איזה קשקוש, מיד זה תופס את תשומת הלב שלנו.
אני חייב לעצור אותך על הטלפון, כי זה אחד שאני רוצה להתעכב, אבל אחרי זה נמשיך שנייה את הרשימה. טלפון זה הרגל שונה, כאילו זה, אני חושב שזה דבר ראשון, זה הרגל שיש להכי הרבה אנשים התמכרות לטלפון, ולמה זה שונה? כי זה לא כמו סיגריות שאתה יכול להפסיק עם זה לגמרי, כלומר זהו, מעכשיו אני פשוט לא מאשר יותר, זה אני חושב שזה יחסית יותר קל, כי זה פשוט משהו שהוא חד משמעי, טלפון אתה חייב להשתמש בו, ונגיד אתה חייב מן הסתם להיות באינסטגרם, כי אתה כן רוצה לדבר עם חברים, או בוואטסאפ, כי אתה רוצה לדבר עם חברים. איך אתה גורם לדבר שאתה חייב להשתמש בו, לא לשלוט בך, ובמקום זה לשלוט בו, כי התמכרות לטלפון, זה משהו...
גבולות. חלק מהגבולות זה שלא יהיו שום התראות, כי תחשוב שכל פעם שיש התראה, זה תופס את תשומת הלב שלך. ואז אתה מתרגל, רגע, תודה. אתה מתרגל בעצם להיות מוסך. כאילו מבחינת השחת דעת, אתה לא נוכח, ומי שלא נוכח, כי כל פעם שיש לו רגע של מחשבה, הוא חייב ללכת לטלפון, או הוא לא יכול לסבול את הנוכחות שלו, של עצמו עם עצמו, אז הוא לא נוכח אף פעם, ולהיות נוכח ברגע, זה חלק מהמרכיבים של האושר. מי שכל הזמן מוסך מהטלפון, הפרודוקטיביות שלו נפגעת, הוא מבזבז ים זמן, והוא לא יכול להיות מאושר.
איך אתה עושה את זה כאילו פרקטית עם משהו שאתה חייב לשלב אותו? כאילו איך אתה...
פרקטית,
אני חייב כאילו שעתיים ביום.
של התראות בטלפון, ומחבא את כל ההתראות. שלא יהיה רטט, שלא יהיה חלונות קופצים, ואני מגדיר לעצמי זמנים שבהם אני נוגע בטלפון. וכשאני עושה משהו, אני שם את הטלפון רחוק ממני. למשל, עכשיו שאני מדבר איתך, איך השיחה הייתה נראית אם הייתי מסתכל בטלפון במקביל? אתה מבין שהאיכות השיחה הייתה נפגעת, נכון?
לגמרי.
אז תחשוב שהאיכות החיים שלנו נפגעת כשאתה בטלפון. ולכן אני הייתי מחבא את כל ההתראות, והדבר השני, הייתי מתאמן על להיות רגע בנוכחות. תחשוב על זה למשל שאתה נגיד יושב עם חבר, והחבר רגע קם לעשות פיפי או להתעסק בטלפון או משהו. אנחנו מיד הולכים לטלפון, נכון?
כן.
אז לא, תהיו רגע. תנחחו, תהיו שם. תעצמו עיניים, קחו שתי נשימות.
או לא לברוח לשם.
לא לברוח לשם. להרגיל את עצמכם להיות בלי זה. אני לא אומר לא להשתמש בטלפון, אני משתמש בו. אבל תגבילו את זה, לא כל הזמן להיות שם. אם יש דבר שמטריף אותי, זה לראות אנשים שיושבים עם חברים, וכולם בטלפון.
כן.
אתה לא נוכח, אתה לא נוכח.
כן. אגב, מדיטציה, אתה לא שאתה משלב כאחד מהרגעים שלך?
אני עושה מדיטציה טרנסנדנטלית כל בוקר.
מה זה אומר בקצרה למי שלא מכיר טרנסנדנטלית?
טרנסנדנטלית. זאת המדיטציה היחידה שעבדה בשבילי. מה שקורה במדיטציה, מדיטציה זאת בעצם התבוננות מהצד על המחשבות שלך או על הנשימה שלך. מדיטציה טרנסנדנטלית זאת טכניקה שבה אתה נותן למיינד שלך דברים לעשות, ואז מהר מאוד... המדיטציה מתגמלת אותך, אתה נכנס לתוך שקט עמוק, מאוד מאוד מהר. זה אני עושה את זה, וזה עובד לי מדהים כבר כמה שנים.
מה זאת אומרת, אתה נותן לו מה לעשות שאני אבין
את זה? אם אתה צריך שאני אסביר לך בכמה מילים, אז אתה חוזר על מילה בראש, על אותה מילה, ואתה גם מדמיין פעולה שקורית ויזואלית. נגיד אתה מדמיין מטוטלת, זזה מצד לצד, ואומר לעצמך נגיד, תודה, 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 בזמן שהמטוטלת זזה. כאילו, אתה יודע, אתה מצמיד את המילה בת שתי עברות לתנועה שאתה רואה, ואתה תראה באיזשהו שלב, אחרי שאתה עושה את זה כמה פעמים, 20 דקות, שאתה נופל לתוך צלילה מאוד עמוקה. אבל שוב, זה משהו שצריך ללמוד אותו ולקרוא עליו, נתתי פה מה זה על קצה המזלג, חבל לך על האף.
אני אקרא על זה, אין ספק, זה יש ממש מעניין. טוב, לפני, רגע, סליחה, היה לך עוד משהו ב...
היה לי כמה.
כן, כן, דבר עליי. נכון, אני עצרתי אותך.
אתה רוצה עוד, אני אתן לך עוד.
כן, כן, לגמרי. זה התחלה טובה.
הבא, והוא אחד הדברים שאני אוהב מאוד, זה לעשות הכרת תודה כל יום. כל יום תגיד לעצמך תודה לעצמך, לאלוהים, למי שאתה רוצה, תודה על כמה דברים שנוכחים בחיים. על, על, על רגעים שחווית, על רגע נעים שהיה עם מישהו, על חיוך של מישהו, משהו ש... דברים שלהגיד עליהם תודה כל יום. זה דבר סופר חשוב וסופר מקדם. זה על קצה המזלג, יקירי, ממש.
אחלה. אז לפני שישאל אותך את השאלה האחרונה, איפה חבר'ה יכולים למצוא אותך, וזה איפה הם יכולים למצוא אותך.
אוקיי. אז התשובה היא שפשוט תגגלו אלי שחף, ואתם תמצאו אותי. בפייסבוק זה בעברית אלי שחף הרגלים של מנצחים. אם אתם מגגלים אותי בפייסבוק, אז אתם תמצאו, מגגלים אותי בכלל בגוגל, אתם תמצאו את האתר שלי ועוד הרבה סרטונים. יש לי ערוץ יוטיוב מאוד מאוד עמוס עם מלא מידע. באינסטגרם אני אלי.שחף. אתם תמצאו אותי, חפשו אלי שחף, אתם תמצאו אותי. ואני לא אתן יותר פרטים, אתם תדעו למצוא אותי ברשתות החברתיות או בגוגל, ותדעו להגיע אלינו. אני עושה הרצאות כל חודש, וובינרים, סדנאות, קורס מאמנים שאני פותח עכשיו בשיטה שלי. ים דברים, ושווה בהחלט להתעדכן.
טוב חבר'ה, זה היה באמת הקצה המזלג, דיברנו כזה על נושאים, אבל אם אתם רוצים לצלול יותר לעומק, גם יהיה סתם תקראו את הספר, ואם זה מעניין אתכם תראו עוד המון סרטונים של אלי, אני ראיתי כמה סרטונים שלו, והוא נכנס לדברים נקודתיים מאוד פרקטיים, מאוד ממליץ, ונשאל אותך את השאלה האחרונה שלי, איך אתה רואה את השליחות שלך, את ההשפעה שאתה רוצה להשאיר על העולם, איך להפוך את העולם למקום קצת טוב יותר?
אתה מכיר את הסדרה משחקי הכס?
אין סף ברור, מי לא מכיר?
מכיר את משמר הלילה, את השבועה שלהם, And now my watch begins?
לגמרי.
היא לא תיגמר עד הרגע שבו יומי האחרון, כן? עד משמרתי האחרונה. אני אהיה כן. החרב בלילה, השומר על החומה, מכיר את הדבר הזה, כן?
ברור.
אז זה. אני מהרגע שהבנתי שיש לי יכולת לעזור לאנשים, כל שנייה שאני לא עושה את זה היא בזבוז פסיכי. אני כמעט לא מעניין אותי לעשות שום דבר שלא קשור בזה. אני כל כך מוכוון על הדבר הזה, שאני לא יכול לחשוב על... כאילו משעמם אותי לשבת עם חברים ולשתות בירה. אני נשבע לך. אני השומר על החומה. זה מה שאני עושה. זה לא שאני לא שותה בירה עם חברים, אבל השליחות שלי היא כל כך כל כך עמוקה, שאני קם עם זה בבוקר והולך עם זה בלילה, וזה משהו שהוא באמת, כאילו, כל כך עמוק בתוכי, עם כל כך תשוקה ש... כיף לי, אני נהנה מהחיים שלי.
וואו, תשמע, זה מדהים אלי, באמת, תודה רבה על הזמן שלך וכל התובנות המשמעותיות, אני אין ספק שלמדתי הרבה, אני בטוח שמקום שיקשיב לזה,